כתוב מספר בשבחה של רות, שכמו שנראה חלק ממה שהיא הותירה זה כדי להביא לנעמי הביתה, וגם בשבחו של בועז שנתן לה בעין יפה כמות שלמרות שהיא שבעה היא הצליחה גם להותיר, או להפך, למרות שהיא הותירה היא שבעה. פרק ב' פסוק ט' ותקום ללקט אחרי הפסקת האוכל, ויצב בועז לעמיו לאמור גם בין העומרים תלקט ולא תחלימוה. על פי ההלכה לקט זה מה שנופל בשעת הקציר, לא מה שנופל בשעת העימור, וכנראה פה הוא נתן לה לפני משורת הדין בתורת מתנה גם את מה שנופל בשעת העימור, ולא תחלימוה אל תביישו אותה. וגם לא זו בלבד, שול תשולו לה, כן, הפל תפילו לה מן הצוותים שהם עומרים שקושרים אותם בקשירה זמנית כזו, אז בכוונה תשחררו שיבולים פרודות מהצוותים, ועזבתם בליקטה, כן, תעזבו את את הדברים הללו שאתם מפילים, תשאירו את זה שם ותאפשרו לה ללקט. כלומר, קיצור, תגרמו ללקט מרובה בכוונה, ולא תגערו בה שהיא לוקחת ממה שלא מגיע לה על פילי. ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר ליקטה, היא קטה במקל, כן, דשה. בדרך כלל כשדשים כמויות רבות, כשבעל הבית דש, אז הוא דש במורג ובבהמות. אבל כשהעני דש את מה שהוא ליקט, אז הוא חובט את זה במקל. ותחבוט את אשר ליקטה, ויהי כאפה שעורים, דהיינו מידת הנפח של הגרגירים, אחרי הפרדת השיבולים, הייתה כאפה. אפה זה 21 ליטר. זו מידת נפח, וכדי לתרגם את זה למשקל צריך לדעת את המשקל הסגולי של הגרגירי השעורים. שאלתי את פרופסור זוהר עמה והוא אמר שזה שוקל משהו כמו 17 קילוגרם, זה משקל, זה הרבה מאוד, זאת אומרת שהייתה חרוצה והם גם עזרו לה לזכות בהרבה לקט. מהתורה אנחנו רואים שהכמות שאדם אכל ביום זה עומר, שזה היה המן, ועומר הוא עשירית האפה. אז יוצא שאם היא לקטה אפה, אז לה ולנעמי ביחד היא אספה ביום אחד מזון 5 ימים. ככה יוצא. ותישא ותבוא העיר, היא נשאה על ראשה או על כתפה את המשקל הזה, 17 קילוגרם של גרגירי שעורה, ותרח עמותה את אשר ליקטה, היא כנראה התפעלה מזה, ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה מסובעה, כלומר היא גם מביאה לה אוכל, נעמי לא אכלה כלום כל היום, אז היא מביאה לה גם מהפת ומהכלי שהיא הותירה מסובעה. ותאמר לה חמותה, איפה ליקת היום ואנה עשית? אנה עשית זה איפה שהית, כמו בלשון חכמים, הרבה פעמים עשו כך וכך שנים, עשה כך וכך וכו'. יהי מכירך ברוך, מכירך זה מי שהבינה פה שמישהו הפלא אותה לטובה, עזר לה, כן, לא יכול להיות שהיא תגיע עם כזו כמות גדולה, כמו שרות אמרה לבועז, להכירני. פסוק י', מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני. יהי מכירך ברוך, ותגד לחמותה את אשר עשתה עמו, כלומר את שם האיש אשר היא שהתה בשדהו, ותאמר שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. טוב, חזל דרשו פה דרשה יפה, שיותר משבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. אני עשיתי עמו, כלומר אני עשיתי לו טובה ולא הוא עשה לי טובה. זו דרשה, אבל ברור שזה לא, אני לא אמור להגיד את זה, לא אמור להגיד אני זיקיתי את בעל הבית, הוא צריך להכיר טובה לבעל הבית, אלא עשיתי עמו, הכוונה שהיתי במחיצתו, הייתי בשדהו. זה הפירוש. הנה יהודה בא, חשבתי על זה אתמול, אני קשה לי לקבל את מה שאמרת, זה שבטה הבית מעט, שעוד מעט היא הולכת הביתה, כי קודם כל הוא לא יודע מתי היא תלך, הנער, וחוץ לזה שהיא באמת נשארה שם עד סוף היום, ולא שהיא הלכה גם בסופו של דבר, אלא אחד משני הפירושים שפירשנו, או שיש בית בשדה שבו נחים, אז הוא אומר שרק עכשיו היא נכנסה מעט לנוח, או שהכוונה היא שהיא ידועה כמי שלא יושבת בית, היינו היא חרוצה, כמו שנראה בעוד כמה פסוקים, כן, פסוק האחרון בפרק ב', ב' כף ג', ותדבק בנערות בועז ללקט עד כלות קציר הצעורים וקציר החיטים, ורק אז ותשב את חמותה. רק שממש לא הייתה תעסוקה, אז תמצא אותה יושבת בבית. אבל כל עוד יש משהו לעשות, היא לא אחת שתשב בחיבוק ידיים בבית. פסוק כף. ותאמר נעמי לחלתה, ברוך הוא לאדוני. רואים שזו הייתה מטביעה ברכה שגורה, הרי כך גם אמר בועז לרות. נכון, איפה זה היה? איפה הוא אמר ברוכה את להשם ביתי? ראינו את זה? עוד לא הגענו לזה? טוב, יכול להיות שזה בהמשך. כל אופן זה מטבע ג' י', כן, הוא אומר לה את זה, אבל בגורן, לא בשדה. ברוכת להשם ביתי, נכון. אז רואים שזה מטבע לשון שגורה. אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. אפשר לפרש את זה על בועז, שהוא לא עזב חסדו את החיים אותנו, ואת המתים, שבזכות הקרבה של אלימלך, כמו שמיד תגיד לה, ותאמר לה נעמי, קרוב לנו האיש, מי גואלנו הוא, דיינו אחד מי גואלנו. גואל זה קרוב שאמור לדאוג למשפחת קרובו המת, או שנמצא בצרה, אז שבזכות קרבתו אל המתים, הוא לא עוזב חסדו עם החיים. אפשר גם לפרש שזה עולה על השם, ברוך הוא להשם, ברוך בועז להשם, והשם הוא אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. לפי הפירוש הזה, אז יש פה קצת אזכור להישארות הנפש, שיש חסד שהשם עושה עם המתים. אז כמו שהוא לא עזב אותנו כאן השם, ככה הוא גם לא עזב את נפשות המתים. אם נגיד שהכוונה היא לבועז, אשר לא עזב חסדו זה בועז, אז יכול להיות שיש פה איזו רמיזה ראשונה לכך שהיא מצפה שהוא יישא את רות לאישה. דיינו, החסד איתנו זה באפשרות ללקט, והחסד עם המת זה הגאולה, ויכול להיות שהיא רומזת פה למשהו שרות עוד לא מבינה את משמעותו. ותאמר רות המואביה, גם כי אמר אליי, כלומר לא זו בלבד, לא רק היום הוא עשיתי איתו, אלא גם כי אמר אליי, אם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם קילו את כל הקציר אשר לי. הוא אמר לי לא לעבור לשדה אחר, אלא להישאר כאן עד סוף הקציר. ותאמר נעמי אל רות קלתה, טוב ביתי כי, כן, כי תצאי עם נערותיו, ולא יפגעו בך בשדה אחר, כי לא תמיד היחס לעניים המלקטים, ועוד יותר שהיא מואביה זרה, היה יחס הולם. ותדבק בנערות בועז ללקט עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים, שזה חודשי תחילת הקיץ, הם הגיעו כבר ניסן, אייר, סיוון, משהו כזה. ותשב את חמותה, ואז היא ישבה עם חמותה בבית, כי בעצם הסתיימה עונת הקציר, וכנראה שהיא הכינה להם כבר מזון לחורף, לתקופה הבאה. וכך לאט לאט רואים איך הם ככה מתחילות לעלות, כן, לפחות כלכלית, יש להם כבר ביטחון מסוים, זמני. נכון, נגמר הקציר, אבל אם ביום אחד היא אספה כמות כל כך מכובדת והייתה כמה חודשים שם, אז מן הסתם היא הפסיקה בגלל שהקציר נגמר, אחרת היא לא הפסיקה, אבל מן הסתם היא אספה כמות יפה. כן, כן, זה חז"ל דורשים שלכן היא נקראת פה רות המואביה. ותאמר רות המואביה בפסוק כ"א, כי היא מדברת במושגים של מואבים, גם כי אמר אליי עם הנערים אשר לי תדבקין, ונעמי מתקנת אותה, טוב ביתי כי תצאי עם נערותיו. ואז בפסוק כ"ג, ככלה נאמנה ותדבק בנערות בועז, ככה זל דייקו בפסוקים, שלכן גם מכנים אותה מואביה דווקא כאן, וכינוי כזה, שהכינוי מואביה הוא מתאים אם זה כלפי אחרים, שמי היא המואביה. אבל כשהיא מדברת עם נעמי זה לא מתאים, נעמי לא קוראת לרות המואביה, היא מכירה אותה היכרות קרובה, לכן חזל דרשו כך. יש איזה עוד הסבר, גם הסבר אחר, שהיא אומרת נערים בגלל שבועד ציווה אותה גם הנערות וגם הנערים, כי בועד באמת אמר לה בפסוק ח' וכל תדבקין עם נערותיי, זה נכון, אבל בפסוק ת' לא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך. אז היות והיא סיפרה לנעמי את כל מה שאמר לה בועז, אז כמשפט העברית שהיא מדברת על, נכון שהיא לחברה תהיה עם הנערות, אבל היות והציווי מתייחס גם ליחס עם הנערים שלא יגעו בה לרעה, לכן היא אמרה נערים. ונעמי התכוונה יותר למה שהיא תעשה, לא למה שהוא ציווה את נעריו לא לעשות לה. טוב, ותאמר לה נעמי חמותה, ביתי הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. ראינו מצנע מנוחה, אישה בית אישה, פרק א' פסוק ת'. אז הנה הגיע הזמן למצוא לך מנוחה, דהיינו חנייה של קבע, שתהיה לך טובה. ופה אנחנו רואים איזה מהפך מסוים, כי עד עכשיו רות היא הדומיננטית, היא היוזמת, גם בעצם זה שהייתה חשוב לעמך, גם זה שהיא אומרת אני אצא ועלקת שיבולים, ונעמי כאילו במצב נפשי כזה שלא מאפשר לה שום עשייה, ופה רואים שהיא באמת מעודדת יותר, והיא עכשיו יוזמת מהלך, והיא זו שמפעילה את רות. התחלפו התפקידים. נראה שנעמי ציפתה כל ימי הקציר שבועז יציע לשאת את רות לאישה, וכשזה לא קרה אז היא מחליטה לקחת יוזמה. ועתה הלא בועז מודעתנו, כן, המודע שלנו, הקרוב שלנו, ונזכר לעיל, ולנעמי מודע לאישה, תחילת פרק ב', לא? פסוק א', נכון, נעמי מודע לאישה. ועתה הלא בועז מודעתנו, אשר היית את נערותיו, אשר היית עם נערותיו, הנה הוא זורה את גורן הסעורים הלילה. אחרי הקציר מתחיל זמן הדייש, ואחרי שדשים אז זורים את התבועה כדי להפריד אותה מהמוץ, המוץ עף ברוח והתבועה נופלת לרגלי הזורה, ובתחילת הלילה יש רוח שהיא מתאימה לזריעת הסעורים, ואחר כך היו נשארים לישון שם כל העונה מחשש לגנבים שלא יגנבו את התבועה המוגמרת. ורחץ תבשך, כן, בשמן, ושם צמלותייך עלייך, דיינו בגדייך היפים. והכתיב אולי מורה שלא היו לה יותר מדי סמלות על הקולבים בארון, אלא אולי עוד אחת לכל היותר. וירדת גורן, אל, כן, חזל אמרו וירדתי, דיינו זכותי תרד איתך, כי חששה מאוד לעשות כזה מעשה רות. אבל לפי הפשט, יש כאלה צורות בתנך, בדעת מקרא הם טוענים שזה צורות עתיקות של, אתן לכם דוגמה, בתחילת ירמיהו, ירמיהו ב' למד ג', ירמיהו ב' למד ג', כן, לימדת את דרכייך, הכתיבו לימדתי. זה אותו דבר בג' ד', הלא מעתה קראת לי אבי, הכתיב הוא קראתי. כן, זה כאילו שהכתיב משקף את הצורה העתיקה יותר, ואחר כך קראו את זה באופן אחר. למה לרדת לגורן? כי העיר הייתה, את המבנים היו בונים בראש הגבעה, בראש ההר, שזה לא מתאים לחקלאות. אפילו בוודיות, בשטחים המישוריים באופן יחסי, שם היו השטחים החקלאיים, אז יוצא שהגורן היא מתחת לעיר.
אבל הגורן חצי גבוה.
לא שומע.
בדרך כלל הגורן היא
מועד
חצי גבוה.
למה? כי... הגורן צריך להיות מקום ישר, זה כן, זה צריך להיות מקום ישר, בדרך כלל סלע. כדי לדוש עליו, כדי שיהיה אפשר לדוש עליו, אבל...
זורים בגורן.
זורים בגורן. אבל השדות לא יכולים להיות בגובה הר, אתה לא יכול לעשות שדה ושיפוע כזה. לא, 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 לא. דשים בשדה, הגורן נמצא בשדה. אי אפשר לעלות כמויות כל כך גדולות של תבואה, אין גם איפה לאחסן אותם בעיר. כן, וירת הגורן, הנה מקרא מפורש. יכול להיות שזה מקום גבוה ביחס לשדה, אולי, אבל זה אני לא יודע, אבל ביחס לעיר זו ירידה. אל תוודאי לאיש עד כלותו לאכול ולשתות. ונראה אחרי כמה שעות של עבודה, אז הוא היה אוכל ושותה שם, ואל תפני אליו שלא יראה אותך עד שיסיים לאכול ולשתות. והיא בשוכבו, כשהוא הולך לישון, וידעת את המקום אשר ישכב שם, דיינו, תאטרי, תעקבי אחריו מהמערב, ובאת וגילית מרגלותיו, דיינו, תסירי את השמיכה מעל רגליו, כדי שהוא יתעורר מהקור שהוא ישן, ושכב, זאת אומרת פעם אותה צורה לדיבור לנוכחת, כלומר, תשכבי למרגלותיו, אנחנו נראה שרות גם אומרת לו משהו, פרסתה כנפיך על עמתך, יכול להיות שנעמי אמרה לה את זה, וכאן הכתוב קיצר, והוא יגיד לך את אשר תעשין, ואז הוא יהיה חייב להתמודד עם הדרישה הזו לבוא ולשאת אותך לאישה.
למה בעצם בצורה כזאת שנפורה את זה אותו כך שנועה מאשר
לעבור אליו באמצע היום? כי כנראה היא הייתה צריכה לכפות עליו את זה, כבר, דווקא בגלל זה הייתה צריכה כאילו לעשות משהו דרסטי שיזעזע אותו, ולא סתם כזה בקשת נימוסים כזו דרך מישהו כמו שמקובל, כי ראינו שלבועז היו סיבות, הזכרנו סיבה אחת למה בועז לא פנה לנעמי ולרות, אז הזכרנו את הסיבה שבגלל ההלכה הרופפת של מואבי ולא מואבית שלא הייתה מוסכמת על הכל, אולי בגלל זה גם הגואל האחר אמר לא אשחית את נחלתי. עכשיו יש עוד סיבה שאנחנו נראה שבועז כאילו מאוד מתפעל, כן, לביתי לכת אחרי הבחורים עם עני ועם עשיר, כבר היה ביניהם פער גילאים משמעותי ביותר של כמה עשרות שנים כנראה, ואז בועז לא עילה על דעתו שרות תרצה בכלל שהוא יישא אותה לאישה, ולכן הוא לא הציע את הדבר מיוזמתו. של? זה לא מעשה מקובל, בוא נאמר כך. על ייחוד פנויה עתיד לגזור דוד המלך, אז זה עוד לא קרה. הוא מבני בניה של, של רות, נכון? אחרי מעשה אמנון ותמר. אז דוד ובית דינו גזרו על ייחוד פנויה, אז אין בזה עבירה הלכתית. תגיד שזה לא מדרך המוסר, ברור. והוא אומר לה, אל תוודאי לאיש, אתה תחזרי מהר וכו' וכו', זה בסדר, אבל... חז"ל הרי העריכו בדבר שכל היווצרות מלכות בית דוד החל מבנות לוט ואחר כך במקביל מעשה יהודה ותמר וגם פה בגורן שזה שונה אבל גם כן זה נעשה בדרכים לא מקובלות מכל מיני סיבות. ותרד הגורן ותעש ככל אשר ציוות חמותה. עכשיו מה ציוות חמותה? כן, אבל זה עוד, זה כתוב בסוף הפסוק הבא. מה כולל כל אשר ציוות החמותה? נכון, אז לכאורה אם ככה הסדר היה צריך להיות הפוך. מה הם אומרים? נכון, שהיא לא רצה ללכת מקושטת בלילה כדי שלא יחשבו אותה לזונה, לכן היא שינתה, היא אמרה לה תתאפרי ותסוכי, תסוכי זה בשמן ריחני, זה בזמנם היום את הבושם משמרים באמצעות אלכוהול, בזמנם היו משמרים אותו באמצעות שמן, אז היא לא רצתה ללכת ככה מקושטת ולכן היא עשתה את זה בגורן. על פי הפשט קשה להגיד כזה דבר. תנסה להגיד לאישה להתאפר בחושך. זה לא עובד ככה. אז כנראה צריך להגיד שכאילו הכתוב אומר קודם כל את הדבר העיקרי, שהסכימה לרדת, שהיה צריך באמת הרבה תעוזה ואומץ, זה כאילו להמר על כל הקופה, זה או צלש או טרש כמו שאומרים, ואז מביאים את הדבר התפל של ותעש ככל אשר ציווה תחמותה. אפשרות אחרת זה אפשר לומר שחמותה גם ציוותה אותה אל תיוודעי לאיש עד שיסיים לאכול ולשתות וכולי, אז יש ציוויים שהם לפני ואחרי, אז קרחו אותם ביחד אחרי. ויוכל בועז וישת, אני מניח שהוא וישת שתה יין, הוא לא שתה ארסי קולה, ויטב ליבו, דהיינו הוא היה במצב רוח טוב, ש יש שפע של תבואה, אדם זורה את התבואה, אז הוא שמח, והוא אוכל ושותה אחרי כל עמל היום וחצי הלילה. ויבוא לשכב בקצה הערמה של גרגירי החיטים או השעורים כדי לשמור עליהם. חז"ל אומרים שאותו הדור הם היו פרוצים בגזל, ולכן היה צריך לשמור היטב על הערמות של התבואה. אולי הוא פחד שהם יגנבו, לא יודע. רואים שהוא היה שם לבד באמת, כן? ותבוא ולת, באה רות בשקט, שהוא כבר ישן, ותגל מרגלותיו, גילתה את השמיכה או את הבגד שבו הוא כיסה את רגליו כנגד הקור, ותשכב למרגלותיו. והיא בחצי הלילה, ויחרד האיש, וילפת. וילפת זה כמו ויתפתל. דהיינו, כשאדם מזדעזע, אז הוא כל כולו רועד מפחד, פתאום מתעורר בלילה, והנה אישה שוכבת מרגלותיו, אז מתאדמה ומחרדה, הוא נכנס לרעדה כזאת. ויאמר מי את, כן, איזו שדעת. ותאמר, אנוכי רות אמתך, ופרסת חנפיך, כן, את כנף הבגד. דרך אגב, חנפיך זה יחיד, כי אין כאן יוד. אם זה היה רבים, שתי כנפיים, אז היה יוד, אלא זה כנף הבגד, כמו שיש ביחזקאל. ויפרוס כנפי עלייך, אומר הקדוש ברוך הוא לבתולת בת ישראל, ולא חנפיי. פעם היה לי ויכוח עם איזה רב, האם פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון. אני אמרתי לו שידיך זה יד אחת, זה לא שתי ידיים. הוא אמר לי שתי ידיים, אבל זה לא נכון, זה כתוב בלי יוד. ידיך כתוב בלי יוד, וזה שלא כתוב ידיך או כנפיך זה צורת הפסק, וככה מוכח שם מהמסורה. המסורה שם, הרי המסורה תמיד שיש מילה אחת, היא אומרת איפה היא מופיעה עוד בתנך. אז המסורה שם מביאה מקבילות שכתוב ידיך. למה אנשים מתבלבלים? אמרתי לו, למה אתה מתבלבל? כי אתה עושה ככה, פותח את ידיך. אבל כזו שלחו, כשאדם נותן לעני, הוא נותן ביד אחת. אתה עושה פה בריכה, ואז זה מסלף לך את שאתה כתוב. זה פותח את ידיך.
פה בקריאת שמה יש
עמי ידכם. ידכם, יד אחת.
אז יש כאלה, כן.
ידכם.
ברבים יש לו.
נכון, אולי הם מניחים תפילין בשתי ידיים, אולי הוא איתר, יש כאלה שהם חצי איתר, הוא מניח פה ופה, אז אולי קשרתם אותם לאות על ידיכם, אלא ידכם זה יד אחת, נכון? ידך, כי זה בשווה, שם זה תנועת הפסק, ופה דווקא זה לא הפסק, אתה רואה? ופרסתה, איפה זה פסוק? חנפיך, זה לא צורת הפסק, אבל ככה יש חריגות לכאן ולכאן. על אמתך, דהיינו תפרוס את שולי בגדך כביטוי להכניס אותי תחת חסותך. כן, איך זה שם? יש גם נדמה לי ביחזקאל שיחזיקו 10 נשים בכנף איש אחד. כן, רק יהי שמך עלינו, כאילו תפרוס את חסותך עלינו. שם זה מדבר על כך שתהיינה הרבה הרבה אלמנות, כי יהיה הרבה גברים שימותו במלחמה. כי גואל אתה, כלומר, ואם אין לאיש גואל ובא גואלו הקרוב אליו, אתה קרוב המשפחה שאמור להקים את שם המת על נחלתו. ויאמר ברוכת לאדוני ביתי. אז הנה פה רואים את הברכה הזו שוב. התרת חסדך האחרון מן הראשון. הראשון היה שעזבת את עמך ואת ארץ מולתך, כמו שהוא אמר לה כבר בשעת הקציר. ועכשיו החסד האחרון זה שאת מוכנה להתחתן איתי רק כדי להקים שם לבעלך המת. לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. בועז היה אדם עשיר, אבל נערה צעירה, אישה צעירה, היא תעדיף בחור דל ולא זקן עשיר. ואת פנית אליי למרות הפרשי הגיל הגדולים, והעדפת אותי על פני בחור דל, שזה דבר לא טבעי, וקל וחומר שאולי גם יכולת לחפש לך מישהו עשיר. ועתה ביתי, אל תראי כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שער עמי. כן, שער העיר זה מקום המשפט, שם הייתה רחבת העיר, שם כל בני העיר נמצאים. כי אשת חיל את. אז בועז גם נקרא איש גיבור חיל, נכון? איש גיבור חיל, פרק ב', תחילת פרק ב'. ופה הוא אומר לה שכולם יודעים שאת אשת חיל, דיינו נמרצת, יוזמתית, כשרה וכו'. כן, יש הרבה דעות על מי שלמה אמר את אשת חיל בסוף משלי, כל מיני דעות. ובכלל במדרש דורשים כל פסוק על אישה אחרת, זה זממה שדה זו רבקה, טעמה זו רחל, זו דבורה וזו מרים וכו' וכו'. על פי הפשט אין שום אישה במקרא שנקרא אשת חיל חוץ מרות, שזה כאן, וזה קרוב לשמוע, שזה הרבה היגיון, ששלמה הספיד את הסבתא רבא שלו, דיינו את האמא של מלכות, את בעצם ראש השושלת, היא ויש שם עוד רמזים, נודע בשערים בעלה, ובועז יושב בשער, ושבטו עם זקני הארץ, שבו הזקנים, הוא אומר ככה וכו'. יש שם עוד כמה וכמה רמזים שמראים ששוב, זה לא כתוב שם מזו, אבל האישה היחידה שכתוב עליה שהייתה אשת חיל, זו רות. איך? אל תפחדי, כי היא ציפתה לקבל תשובה שלילית. אז אומר לה, אל תדאגי, אני כאילו, גם עכשיו הוא עומד לשלח אותה. אומר לה, תחזרי הביתה, אבל אני לא מתנער ממך, אלא מה שהבטחתי, כל מה שביקשת, אני אקיים. בחוץ לזה הוא מרגיע אותה, כי מיד הוא צריך להגיד לה דבר שקצת עלול להלחיץ אותה. מה אמרת, דביר? מה? תפור על רות, נכון? כאילו, על החריצות ועל ה... יש שם עוד כמה, לא זוכר, אבל יש שם עוד כמה רמזים, כאילו, לבועז, לא זוכר, צריך לעיין שם. טוב. ועתה, כי אמנם כי גואל אנוכי, את צודקת, כן, כי גואל אתה, את צודקת, אז אף על פי שבאמת אני גואל, וגם יש גואל קרוב ממני, כן, אבל יש גואל קרוב ממני. חז"ל אומרים שהגואל ההוא היה אחיו של אלימלך, ועוד אח שלהם זה היה סלמון או סלמה, שנראה אותו אביו של בועז. היינו, בועז היה אחיין, והגואל, שאולי קראו לו טוב, אז הוא היה אח. מה, אם כתוב טוב? לכן לא בטוח שזה טוב. יש אומרים שאם יגלך, אם יגלך, אז טוב. כן, זה לא נכון. בכל אופן רואים פה בסגנון שבועז התחיל לגמגם. הוא לא יודע איך להגיד לה את זה. ועתה, כי אמנם, כי האם הזה, הוא כן אמר או לא אמר.
עכשיו.
הוא לא ידע איך להגיד לה את זה. כאילו, הוא צריך עכשיו להגיד לה את זה בלי לאכזב אותה, בלי שהיא תרגיש שהוא מתנער ממנה, כן, וגם יש גואל קרוב ממני, זה משפט לא מסודר, כי הוא באמת לא אמר את הדברים בצורה מסודרת, הוא התחיל לגמגם. לא, עד עכשיו הוא דיבר טוב, אבל עכשיו הוא אומר לדברים לא נעימים, אז הוא מתחיל להתבטל. כן, אבל דור מעליו זה לא בהכרח יותר מבוגר ממנו. כשיש לך משפחות של 11 ילדים, יכול להיות שהדוד יהיה יותר צעיר מהאחיין. זה קורה לפעמים. אני מכיר אפילו שלושה דורות. אני מכיר מציאות של שלושה דורות שהם בני אותו גיל. כלומר, האדם, הדוד שלו והדוד של אבא שלו. כלומר, שסבתא ונכדה יולדות ביחד. אני מכיר כאלה. מכיר כמה מקרים כאלה אפילו. היה לחמי איזה דוד של אמא שלו שהיה יותר צעיר ממנו. יותר צעיר מחמי. דוד של אמא שלו, לא דוד שלו. הוא שני דורות מעליו, ככה זה, כשמתחתנים צעירים ויולדים עד גיל מבוגר, אז ככה יכול להיות. טוב. הוא גם נפטר לפני חמי, הרבה לפעמים. טוב. מה? לא, הוא לא נפטר צעיר. טוב. איפה היינו? אז סיימנו פסוק י"ב. טוב, נראה עוד פסוק אחד. ליני הלילה והיה בבוקר אם יגלך טוב, שזה או שמו, או שאם הוא ירצה לגאול זה גם טוב, אז יגאל. הכוונה טוב לא מבחינתי בועז, שהלוואי והוא יעשה את זה ויוריד אותך ממני, אלא שמצד משפט הגאולה שאותו כולם רוצים, זה יותר ראוי, הוא קודם. ואם לא יחפוץ לגה הולך, וגאלתיך אנוכי חי אדוני, הוא נשבע לה, כדי שהיא תבין שהוא לא מתנער מאחריותו, ואז הוא אומר לה, שכבי עד הבוקר. טוב, יש בער היטב בתחילת אור החיים, אז הוא אומר שם שהשולחן ערוך מדבר שלקום מבעוד לילה, ללימוד תורה וכו'. אז הוא אומר שם, מי קומי ועד שכבי קומי, ומי שכבי ועד קומי שכבי. דיינו, בשבועות קוראים רות, ושם כתוב שכבי עד הבוקר. בתשעה באב אומרים, קומי רוני בלילה לראש השמורות. עכשיו, משבועות עד תשעה באב, זה הלילות הכי קצרים. אז מי שכבי ועד קומי שכבי. לא מקדימים כל כך לקום, כי הלילות קצרים. אבל מי קומי ועד שכבי בשנה הבאה, מתשעה באב, שרטו באב, הלילות מתחילים להתארך וכו', ועד שכבי שנה הבאה, קומי רוני בלילה ועסק התורה והתפילה לראש השמורות. זה סימן יפה. טוב, יום טוב. אולי מחר בלא נדר, כאילו אם זה לא ייקח יותר מדי זמן, אז גם אם קצת נגלוש, אבל נסיים, אלא אם כנראה שזה ממש לא ריאלי, זה יסכומת. הגיסות שלה? האחיות שלה. אני לא עשיתי את זה. מה? שוב, סיבות, יש לכוח, יאללה, מחר.